חשבתי ללמוד שיחה לפורים. לדרך. מה? התלבטתי, אבל תגידו אתם. חברות, אני מבין. אתם קובעים. אתם הרוב גם. אתם משנה לכם? מה? אז לפני פורים יש פרשת זכור. זה קצת יותר ארוך. אני אנסה להקיף את זה ככה. זה דוגמית קטנה. בסדר? אז לא צריך להקליט. מה? טוב, פרשת זכור. יש פה... יש בשיחות... לא, תשמור אותם, פעם הבאה בעזרת השם. היום נלמד פורים. פורים זה מעל הזמן. אז יש פה הרבה שיחות... עמוקות, ביחס חודש אדר, ביחס לקבלת התורה מחדש, הכנה, ומה זה, יש הרבה מדרגות. אז אנחנו רוצים לראות משהו ביחס לפרשת זכור. יש פה שיחה על פרשת זכור, וגם שיחות הרב צבי יהודה, שיחה יחסית קצרה, לקראת השבת. זכירה ושכחה. אתם רוצים לצלם את זה או שזה בסדר? אתם רוצים פה להביא? מה?
אני יכול
לצלם
ככה, אני לא יודע לעשות את זה.
לא, אין מה לדעת לעשות. שאלה אם להביא...
ספרים?
טוב, ננסה. אתה רוצה לקפוץ רגע, תביא... סקל עם יש, בספרייה. מועדים א'. בסדר?
אתה לא
אוהבים
את הלחתוך וזה, כל
מיני... לא, עכשיו עד שתחתוך את זה, אני גם לא משהו בזה, אבל זה ייקח מלא זמן, חבל הזמן. אפשר, פחות טוב, אבל אפשר, יש פה... אנחנו נעשה את ההקדמה הרגילה פה, שרבנו מביא בשיחה אחרת, מה הערך המיוחד? שולם. אחד, אנחנו לומדים פורים.
בסוף כן?
בסוף כן.
יותר טוב.
זה קשור קצת לדברים, זה קשור. אנחנו מתוך המדרגות שבסופה משמחה, אנחנו מגיעים לשמחת פורים. לא הספקנו בזמנים. פה, נכון, יש אימה, עירה, טהרה, שמחה, בסוף. אז שמחה, זה... פה אנחנו מבררים קצת מה זה שמחה. אז אנחנו רוצים, עוד לפני פורים, אנחנו לא בפורים. אז יש פה רק מדרג על שבת זכור. יש פה איזה תהליך. כבר התחלנו בפרשת שקלים, ועכשיו אנחנו בעיצומו של חודש אדר, מתוך כך באים לשבת. שבת, פרשת, זכור. תצווה, זכור. אז, ואז במילה, מתוך כך, גם נזכה להארת הפורים הגדולה. אז אנחנו יודעים שחג שמגיע אלינו, זה לא רגע היסטורי שאנחנו חוגגים אותו מהעבר. אלא יש לנו בכל חג וחג, מה שהרב לייך היה מעביר, שיעורים שנקראו למהלך קדושת הזמנים. יש פה תהליכיות, ואינו דומה פורים זה לפורים שהיה בשנה שעברה, ולא דומה לפורים המקורי אפילו, לא בגלל שזה נוסטלגיה היסטורית, אלא ההיסטוריה היא בעצם הפוך, היא הקצה שמגלה את התהליך הפנימי שהוא כל הזמן קיים. יש ימים... אנחנו יודעים למשל על כפחת בייר ועלי בייר כתוב היה ידיעה פנימית לחכמי התורה הפנימית שיהיה בזה ימים טובים. אז זה חבור אחד יכול לבוא פה, אחד פה, והתכונה הפנימית של היום זה תכונה שמתגלה במאורע היסטורית. כך אנחנו מכירים. פרשת זכור בעמוד 280. שימי לזה. כמו שתיקח סטנדר. אז כשאנחנו באים להיפגש עם קדושת היום, אנחנו צריכים בעצם לברר לעצמנו דרך מה קרה, ואולי אפילו הרבה יותר חשוב מזה, דרך איך חזל מראים לנו מה קרה. זה הבדל, נכון? מה הספר ההיסטוריה הכי חשוב? תנ"ך. רבותיי, תנ"ך זה היסטוריה. אבל זה היסטוריה בתור לימוד הפוך. מה מתגלה בהיסטוריה? יש אחד לומד היסטוריה, מה קרה? זה כל מה שקרה. לכן הוא כל הזמן חוקר את העבר. ולכן כל הפערים שיש לו בשכל, הוא משלים בדמיון שלו, בתוך מצוקה רוחנית, נפשית, שכלית, ונמיכות מבט. אז הוא כל הזמן עסוק לפי המבט הקטן שלו כרגע, לפי איך שהמציאות היום, איך שהדור היום, איך שהתרבות היום, איך שההווה, הוא מנסה לתרגם ולהסביר ולפרשן את מה שקרה עובדתית בעבר, והוא צודק, זה מה שקרה, אבל התרגום שלו מעוות הרבה פעמים. והוא גם עסוק בעיקר בשלילה ובדברים המעניינים לדעתו, כגון לשון הרע וכל מיני עובדות מכוערות שהן הרבה יותר פיקנטיות להתבונן בהן. ודרכם הוא מנסה לברר אז מה בעצם גורם, ואז במילה ללמוד מזה לקחים לעתיד, אז במילה גם בעתיד הכל יהיה שחור משחור, כי אם הוא לומד מעבר רק דברים הרעים שלו, אז במילה הוא יודע לתרגם שהעתיד גם כנראה יהיה ככה. לעומת זאת, התורה, שהיא גם ספר היסטוריה, אבל היא ספר היסטוריה אלוקי, הוא בעצם מפגיש אותנו עם מה שמתגלה, עם הרצון שמתגלה, עם המגמה שהיא מחוללת את ההיסטוריה. ממילא המבט הזה זה מבט שהוא מפגיש אותנו עם דבר השם. כמו שהרב ציודה אומר בשיחות, שמופיע, בוא נראה מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו השבוע. זה, יש פה אמירה חיה, זה לא תיאור היסטורי, כי אם זה תיאור היסטורי, אז אין הבדל בין איך אני לומד אותו היום, איך אני לומדתי אותו שנה שעברה, אין הבדל. יכול שאני לא זוכר, אז אני חוזר עליו, אבל זה ככלב שב על קיום. אבל אם אנחנו מדברים פה על מפגש חי, אז עכשיו אדם גדל, הוא מסוגל להיפגש עוד יותר. כמו שילד קטן נפגש עם קומה מאוד מצומצמת של החיים, אז כשהוא גדל, יש לו אפשרות לפגוש את אותה חיים בצורה הרבה הרבה יותר גבוהה ורחבה. אז גם ביחס למאורעות הזמן, אנחנו רוצים ללמוד אותם מתוך מבט פנימי, מתוך מה שהתורה מלמדת אותנו. בינו שנות דור ודור, התורה בוחרת ומוצאת נכון לדייק רק חלק מהדברים שקרו. הרבה מאוד דברים קרו. לפעמים 1,000 שנה, אופ, קופצים קדימה. לפעמים על 5 דקות יש 4 פרשות. לפעמים יש פרשות שמתעסקות המון 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 דברים שאתה לא מבין בכלל מהר. יש דברים לכאורה נורא תפילים, התורה מוצאת לנכון לחזור עליהם כמה וכמה פעמים. כי התורה לא מנסה להפגיש אותך עם מה שקרה, אלא מנסה להפגיש אותך עם מה מתגלה, עם איזה מגמה שנחשפת במה שקרה, אתה מצליח להיפגש. ועל גבי זה, ברוך חזל, מרחיבים לנו עוד יותר אופק ועוד יותר מבט במה שכתוב. בתוך שתי המקראות יש כבר מקופלים גם מבטים מאוד מאוד פנימיים של חז"ל. אז גם ביחס לפרשת זכור, שזה אולי הקריאה מדאורייתא, כמו שאנחנו מכירים, לרוב הפוסקים, אז יש לנו עניין להתבונן גם במה שקרה וגם במציאות המיוחדת הזאת של המפגש עם המלאק, ואולי זה לא נעשה עכשיו, צריך גם לברר למה זה קשור דווקא לפורים, לאו דווקא בהיבט הטכני, באיזה משפחתולוגיה אנחנו מגיעים לאמן רשע. אלא יש פה בירור רוחני עמוק על כל התהליך הזה שהוא קריטי להכרת עצמיותנו, לבירור הנוקב של תכונתם של ישראל, שהיא מתגלה בפורים בתור הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, ובתור כל הבירור המופלא הזה שהמגילה, שחז"ל, שרוח הקודש, של אסתר, כל הסיפור של המגילה, הסיפור הנורא והמביל הזה, מפגיש אותנו בעצם עם דבר השם, מפגיש אותנו עם מציאות חיה של דברי אלוקים, חיים שמופיעים בתוך המציאות. אז רבנו אומר ככה בעמוד 280, זכירה ושכיחה. כן,
המשל, כאילו אנחנו כל פעם מתגלה לנו יותר מה היה או מה יש באותו תאריך, או שכל פעם התאריך כאילו
כל פעם מחדש נפגשים עם הדבר הזה לפי מדרגה שהולכת ומתפתחת ביכולת שלנו לתפוס את זה.
מדרגה אבל היא אותה מדרגה.
אבל זה לא מדרגה פרטית. כן, מדרגה אותה מדרגה. זה כמו שדודה מגיעה לבקר פתאום את האחיין שלה. או דוד. אז הוא רואה פתאום את הילד גדל. אז הוא לא אומר, וואי, מזל טוב, נולד לכם ילד בן 13, מזל טוב, מזל טוב. לא, הוא אומר מזל טוב, הוא אמר כבר מזל טוב. עכשיו שהוא נפגש, הוא רק אומר, איך גדל? אותו דבר שנולד. עכשיו אני רואה יותר, עכשיו זה מופיע יותר, עכשיו אני יכול להיפגש איתו יותר. פתאום הוא לא רק נשמה ואיזה חמוד, פתאום יש לו אישיות, פתאום יש לו גוונים, פתאום יש לו צורה, פתאום יש לו גודל בקוטן. פתאום הוא מוגדר, ולכן הוא מוגבל ומצומצם, אבל ממילא זה מפגש הרבה יותר רציני, הרבה יותר עמוק. אז אותו דבר, אבל זה מתגלה יותר. אז גם אנחנו, כל דור שמתקדם, אז המציאות היא לא נשארת בקומה, היא כל הזמן הולכת מתקדמת. אז היא מסוגלת לחשוף עוד ועוד ועוד רבדים במפגש החי הזה. אבל זה לאו דווקא ברמת הפרט. אני מבין יותר טוב משנה שעברה. כי אני גדלתי. גם ביחס לדורות. הכוונה, יש מפגש חי. מפגש חי לפעמים יותר, לפעמים הוא לא יותר. הוא יותר, הוא חי. אתה רואה אותו אחרי חודש שלא ראית אותו. אתה לא אומר, וואי, לא זיהיתי אותך. בן אדם אחר לגמרי. לא, לא, אותו דבר. אבל גם אותו דבר, אתה לא עסוק ב... לא השתנה כלום בפרטים, אז אני כבר מכיר אותך. אל תבוא. נכון? זה לא עובד ככה. יש פה מפגש חי. אז גם המפגש החי הזה הוא לא מפגש עם המאורעות, הוא מפגש עם החי במאורעות, עם החיים האלוקיים שמתגלים דרכם. אז התורה אומרת, זכור את אשר עשה לך המלאק. למה כתוב פה זכור? הביטוי זכירה בתורה הוא משרת, אתה יכול לשאת פה, לא נראה בפנים, סובה. ביטוי זכירה זה ביטוי שפגשנו אותו כבר דיברנו סביב ראש השנה, זיכרון התורה, שם כבר דיברנו על זה, אבל הוא מופיע בעוד כמה מקומות. יש את הזכירות בסוף התפילה, יש זכירות ויש עוד כמה נפקמינס. אז רבנו פה רוצה להסביר שזכירה זה לא רק אי שכחה, זכירה זה מדרגה חיובית, ופה יש גם כפילות, כי התורה אומרת, נכון? בסוף הפרשה, בכתצה, מה? זכור את אשר עשה לך המלאק, וכו', והיה בעלייה, וזה, תמחה את זכר המלאק תחת השמיים, לא תשכח. אז רואים שיש פה כמובן אין איתור בתורה. אז אם כתוב גם זכור וגם אל תשכח, זה מיותר. אז רואים שזכור ואל תשכח זה לא אותו דבר. יש פה הדגשה כפולה. לא לשכוח, זה עדיין לא אומר לזכור. רואים שזכירה זה מדרגה שהיא יותר מלא לשכוח. אז זה מה שרבינו קצת מבאר לנו פה. הזכירה היא שייכות ודבקות בדבר. לעומתה, שכחה היא טומאה. היא קשורה לכוחות של טומאה. אדם שאומר שכחתי, נכון? ניקח דוגמה, אמא מבקשת מהילד שלה, אתה יכול להביא לי מים? אז אומר לה כן, הוא הולך, לא חוזר, לא, אולי קרה לו משהו, היא בודקת, לא, משחק, לא, מי שלך, אמרת שתביא לי מים, וואי, שכחתי. אז היא נעלבת, למה היא נעלבת? שכח, קורה, נכון קורה? יכול לקרות, לא עלינו, יכול לקרות. אז למה היא נעלבת? גם לה זה קורה, יכול להיות שקרה גם לא פעם כזה דבר, יכול להיות שהיא שוכחת לפעמים, זה סוגיה, טוב זה פחות אני מקווה שלמד, אבל יכול להיות, אדם שוכח סוגיה, אז הרב שלו נעלב, מה? לא היה לב, נכון? חברות הנעלבת, לא היה לב, הקדוש ברוך היה לב, אז שלום, לא יודע אם שחר, תגיד דבר כזה, מישהו צריך להעלב מזה, זה ככה חיי, מה אתה רוצה? הגיוני, לא? אתה פוגש מישהו שלא ראית 40 שנה, עושה לך, משיק, מה קורה? איך קורה? מסתכל לך, מה אתה לא זוכר אותי? במאומם, נכון? מסתכל לך, מאיפה? רק תזכיר לי, בצבא, בישיבה, לא, היינו בגן ביחד, מאיפה לזכור אותך, תגיד, בטוח שלא בגן, בסוף גם אותה, זה לא מושיק, לא משנה, יכול להיות שהוא שוכח. אז למה הרב אומר פה ביטוי כזה חריף? שכחה זה טומאה. למה היא מנה לבת? כי אדם שהוא מת מצמא והוא בדרך לכיור לקחת כוס מים מהברז, אז הוא לא ישכח. למה הוא לא ישכח? זה הוא, נכון? כי לשכוח זה לא תמיד ברובד המידותי, מה שאני אומר עכשיו, לא אכפת לך מאמא שלך, נכון? אבל זה כן, לא שלא אכפת לך מאמא שלך, מאוד אכפת לך מאמא שלך, אבל יש משהו יותר, יש את מי שאתה ויש את הדברים שאכפת לך מאמא. אתה מאכיל את הדגים, אתה מאכיל את הכלב, אתה מוזג כוס לאמא. לא, אם זה היה עכשיו ללכת לדגים, אין סיכוי שזה יותר חשוב למזוג כוס לאמא, נכון? אבל זה אותו דבר. הראיה, בשביל משחק, הילד שוכח את אמא שלו. נכון שזה לפי מבט של ילד, וזה לא לגנותו של הילד, אבל למה אמא נעלבת? טעות. אבל יש בזה משהו אמיתי. כי לשכוח, פירושו של דבר, ניתוק. ברגע שאתה והתורה הופכים להיות שני דברים, יש אותך ויש את התורה שאתה מנסה ללמוד ומשקיע בה את כל החיים וכל, אז ממילא אתה כל הזמן בקרב מאסף. לא לשכוח, אי אפשר, זה כמו מת שלא מתמה, אין דבר כזה. או שאתה חי או שאתה טומאה. מת זה לא רק הוא לא חי, יש לו הגדרה שהיא הפך החיים. לכן הביטוי טומאה מאוד מאוד חריף. שכחה זה טומאה. למה אנשים לומדים סוגיה ושוכחים אותה? אתם יודעים? סיבה אחת, כי הם לא יודעים ללמוד. נכון? כי אם אדם יודע ללמוד, אז ממילא הוא דבק בתורה. אבל למה אנחנו לא יודעים ללמוד אולי? למה אני לא יודע ללמוד? בגלל הטומאה. זה לא רק בגלל השכחה יש טומאה. הפוך. זה טומאה. מה זה טומאה? פירוש של דבר, אדם הוא חומרי, ולכן התורה לא נדבקת. לכן אחד מהמעלות של קניין תורה שנגיע למזרת השם אולי, זה המיעוטים של כל הצדדים שהם יותר מדי מעצימים את אפריות החומריות, כמו שקוראים לזה בחזר. יותר מדי חומריות, לא נדבקת התורה. בלי חומריות, אין תורה. אבל אם זה יותר מדי חי, אז ממילא זה כבר דוחה. יש מצב, אדם, יש לו בעיות בלב, משתילים לו לב, לא יודע. יכול להיות, משתילים לו לב, אבל פתאום הגוף מתנגד, מתחיל לדחות את זה. לא רוצה. אתה מסביר לו, חמודי, מה קורה איתך? אתה דפוק, אתה הולך למות. מה נסגר איתך? תקח את הלב, תגיד תודה. לא רוצה. זה לא משהו שיש עם מי לדבר, נכון? זה לא שמישהו שם שם בפנים הקופסא, הוא אומר לך, לא, יש לו אגו. הוא לא מוכן לקבל לב מישהו אחר. נכון? הגוף יש לו מנגנון כזה, שהוא לא יכול לקבל דברים חיצוניים לפנימיות שלו. הוא לא יכול. לכן אם אתה תשתיל לו לב, אז הוא מבין בשכל, והוא יודע, הבן אדם לא טיפש. הוא יודע שלקחו לו את הלב, לא... הוא צריך להיאבק, להיצמד ללב כמה שיותר. כן, אבל זה להיצמד מבחוץ. הוא לא מוכן. הוא לא מוכן. אבל מתי אדם דבק? מתי אדם זוכר? רק שזה בעצם הוא נפקמינה. אז השכחה היא קשורה לכוחות של טומאה. נכון? לכן ראינו בראש השנה שאנחנו עם שזוכרי תרועה, ויש לנו זוכרנו בזיכרון טוב לפניך, ויש לנו זיכרון שיש מדרגה אפילו מעל הזיכרון, לא נכון לגש לא לשכוח, יש מדרגה של זיכרון ויש מדרגה שהיא מעל הזיכרון, מדרגתו של יצחק, נכון? אב בריתי אברהם אזכור, בריתי יצחק, ואב בריתי כתוב יעקב אזכור, וארץ אזכור, שחזל דורשים, למה ביצחק לא כתוב זכירה? יצחק אין מה לזכור, הוא פה, הפרות, צבור, מונח לפניי. לא צריך לזכור משהו שהוא פה, נכון? מתי אתה מתחיל לזכור? ברגע שיש ניתוק. ברגע שיש ניתוק, מתחילים לשכוח. או יותר נכון, מתחילים לזכור. כשהניתוק הוא עוד יותר גדול, אז כבר מתחילים לשכוח. נכון?
הוא לא באמת נקד, כאילו, בסוף הוא לא נקד.
נקד. נקד, רואים פה שזה לא השאלה אם שחטו או לא שחטו, ואם הקריבו או לא הקריבו, אלא זה מדרגה נפשית רוחנית של הקרבת הדין. לעמוד לפני השם. אפילו לא צריך שתהיה בפועל. זה החילוש העצום. עצם המציאות הזאת זה כבר מדריגה. כמו שחזן אומרים, מתי פסקה זוהמת נחש, מתי עמדו ממומם, מתי עם ישראל קיבל את הברכה הגדולה של מתן תורה? לא במתן תורה. כשעמדו בתחתית הר, עמדו ואיחד שם ישראל כאיש אחד ולב אחד, מיד מתגלה שכל האמורים את הקולו וכל הזה, זה אחר כך רואים שהם כבר הבריאו. מתי? חזן אומרים, עצם העמידה זה כבר מדרגה. ומתברר שאין מדרגה יותר עליונה מזה. לכן לא צריך להקריב בפועל. וזו המדרגה ששרה באמת גם מבררת שם. שרה אין אצלה זכירה ושכחה ואהבה אמינה. אין לה אהבה אמינה של הקדע. אין דבר כזה. שרה היא גדולה בנביאות. כל אשר תאמר לך שרה שמה בקולה. אצלה זה לא יכול להיות דבר כזה. זה... כשאין אהבה אמינה זה חמור מאוד. יש פה עוד כמה גדרים, יחס גברים, נשים פה. פה כתוב ככה. בדורות האחרונים הייתה התפתחות גדולה של הפסיכולוגיה ושל המחקרים במעמקי הנפש. לפעמים, לפי התנאים והסיבות, יש לאדם חשק להשתמט, להינתק. יש דברים לא נעימים שיש צורך לשכוח, להתעלם מהם. נכון? יש מנגנוני הדחקה. שמעתם על זה? אדם נפגש עם איזה טראומה. למשל, היום בתרבות של היום אוהבים להתייחס לכל מיני דברים זזים שקורים בציניות. ציניות, זה חלק מנגנוני ההדחקה. זה מנגנון הגנה פסיכולוגי, שהוא יושב על בעיות נפשיות אחרות בתרבות, אבל והוא חמור מאוד, הוא יכול גם אחרי זה לזלזל דברים אחרים לגמרי גם כן, כי אם אדם מתרגל להדחיק, אז הוא מדחיק הכל. הוא מדחיק מתי צריך לקום בבוקר, הוא מדחיק את האחריות שלו למשפחה, הוא מדחיק את האחריות שלו לבוס אפילו. דברים כאלה, הוא לא מוכן בכלום, הוא חירותי, חירותי, הוא לא חירותי. יש לו בעיה נפשית במנגנונים שלו מול המציאות. לפעמים זה טוב. אדם חווה עכשיו טראומה מאוד מאוד קשה, לפעמים זה טוב. לפעמים צריך להתמודד עם הצד הפנימי, להוציא אותו החוצה, ולפעמים צריך לדחוק, להדחיק. מעניין. אז יש דבר כזה. יש צורך לשכוח ולהתעלם מהם. פועלת מין שטחיות עליונה של רצון לשכוח. יש מנגנון אלוקי כזה באדם. משל גזרה על המת שהשתכח מן הלב. זה גזרה אלוקית. זה לא... איזה בסה. אתה רוצה כל הזמן לזכור אותו? לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתזכור אותו כל הזמן. למה? כי זה מפריע לך במפגש, החי. כשאתה עסוק במוות, אז אתה בעצם מנמיך את המבט. אתה צריך להיות עסוק בחיים. אבל הוא מת. נכון? אז יש לזה מדרגות. יש את עונן, יש יום קבורה, ונכון, למדתם? חופת אבלות, אחרי זה ישיבה, אחרי זה שלושים, אחרי זה שנה, אחרי זה... וחולה, חוזר חלילה. אז יש שטחיות עליונה של רצון לשכוח. אצל חז"ל ישנם ברורים אם שכחה היא אונס או לא, אם יש אחריות לשכחה או לא. טוב, יש פה גמרא לגבי טוב, דיני. על כל פנים, באופן פשוט, שכחה היא צד של חולשה, חולשה נפשית פסיכולוגית. נכון, חז"ל אומרים לנו שיעקב אבינו לא קיבל נחמה. נכון, המשיך להתאבל. למה? כי יוסף חי, כגזרה היא על המת, לא חי. נכון? רואים שזה לא משהו, אבל הוא לא ידע שהוא מת. אז רואים שזה לא איזה משהו טכני, זה משהו אמיתי, אלוקי במציאות. ואם יוסף ברוך השם חי, אז זה לא הנהגה אלוקית שהוא השתכח מלב, אז זה חלק מהנהגה אלוקית שיעקב המשיך להתאבל. מעניין? אז הוא לא המשיך להתאבל והוא אומר אני לא מאמין, אני לא מאמין. כן מאמין, נכון? הוא לא האמין, אחרי זה רואים שהוא כן האמין שהוא מת, הוא לא האמין שהוא יהיה בחיים. עוד פניך לא פיללתי, נכון? עוד יוסף חי, עוד... אז יוסף שואל. נכון? הוא בלם שהוא מגיע. אז הוא כן חשב שהוא מת בשכל, בהכרה, בתודעה, מול המציאות. אבל את השכחה אין. מעניין? חולשה נפשית פסיכולוגית. ואף יותר מזה, שכחה היא ניתוק ופירוד. אדם בריא נמצא במצב של דבקות, של אחריות, כשיש שלמות. הדברים נמשכים וקיימים, לא נשכחים, לא נפרדים ולא מנותקים. זה נכון שזה מאוד מאוד קשה. יש לזכור את הדבר ויש לזכור את כל הפרטים שלו. זה כבר לא בטוח. זה תלוי כמה אדם יש לו מבט עמוק, פנימי, מיוחד. יש אנשים שטחיים לפעמים. נניח... לזכור את ימי הולדת של הילדים. מה אתם אומרים? זה בדרך כלל האמא זוכרת. לא בגלל שהיא רושמת. למה היא זוכרת? טוב, אבא יש לו מלא סוגיות על הראש, הוא לא זוכר, יש שם מלא פרטים, זה... לזכור סוגיה. מי שרק זוכר את הסוגיה, אז הוא ישכח אותה מאוד אחר כך. אין כדי לחזור, וגם זה בסדר גמור. אבל מי שלמד את הסוגיה, אז הוא למד את הסוגיה, הוא לא למד את הפרטים של הסוגיה, למד את הסוגיה. אז גם הוא שוכח איזה פרט כזה או אחר, הוא ישלים את זה מכוח פלפולו אחר כך. כמו שכתוב, שכשמשה רבינו, משה רבינו נפטר, נשתכחו 300 הלכות, עד שעמד עתניאל בן כנז וחידשה מכוח פלפולו. איך יכול להיות שמחדשים מכוח פלפול הלכות בתורה? לא כתוב שהוא הכריע ספקות חדשים על פי התורה, הוא שכח דברים שנאמרו בסיני. תשובה, כשיש תורה, אז כל הפרטים הם בעצם שיקוף בחוץ של המהות הפנימית. אז אחרי משה רבינו יש תורה באומה, אז כשיש תורה באומה, אחרי זה אפשר במרכאות לשחזר מהמקור את הפרטים החיצוניים. כנגד הדבר הזה אנחנו רוצים ללמוד מה זה פה הפרשת זכור שלנו. זהו המובן העמוק של אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, דבקים ולא נפרדים, זה נקרא חיים כולכם היום. לעומת זה יש פסוק בתהילים שהגויים שכחי אלוקים, כמו שהזכרנו בראש שנה. זאת אומרת, במצב של חולשה, רפיון, ניתוק, יכול להיות שהגוי הפרטי הוא במצב עמוק עמוק של יראת שמיים ויש לו רוח הקודש, יותר יהודי. נכון? תנת ואליהו, מיד אליכם שמיים וארץ, בין איש, בין אישה, בין גוי, עבד, לא משנה מה, כל לפי מעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש הוא רע לכם. יכול שהוא מדרגה יותר גדולה מכל הצדיקים בעם ישראל באותו דבר. גם יכול להיות, אין שום בעיה. איך קוראים לו? גוי שכיחי אלוקים. למה? יש ביטוי כזה ברב, באורות יש, הרבה מקומות, באורות ישראל, שהגוי הכי מאמין, הוא כלום לעומת היהודי הכי לא מאמין. כי יהודי תכונתו היא אמונה. כלומר, הוא באופן טבעי, ראוי ומתאים, זה נקרא דבק, עוד לפני שהוא דבק בפועל, הוא כבר דבק במציאות אלוקית. לעומת הגוי שיש לו חציצה, הוא ערל. הקשר שלו הוא קשר חסום. במובן הכללי.
אבל אתה רואה
במובן הפרטי, יכול להיות שהוא מדרגת רוח קודש, אבל לכן יש לו רוח קודש, והוא גוי, נראה גוי, אבל הוא מדרגת רוח קודש. לעומתו יש יהודי שהוא מאמין, עם דם מאמין, עם הנביא, מה שאתה רוצה על המשרול, ברוך השם, אבל הוא רשע, והוא עבריין, והוא איפה הוא ואיפה הוא גוי הזה.
לא, אז אני שואל, זה השאלה שלי. אתה רואה כאלה אתאיסטים שגם ימותו אתאיסטים. אתה לא רואה ש...
אז פה רואים שמאמין זה לא מה הוא חושב. מאמין זה כישרון מוסרי, כמו שאמרתי לך הכל. הכוונה, מאמין, פירושו של דבר, עצם המסוגלות להיפגש עם תכונה כזאת במציאות. אם רק תנטרל לו כל מיני דברים, תשחזר לו כל מיני מידות, תפתח לו את הכישרון, אז הוא יראה לבד. זה משהו אחר לגמרי. אתה יכול לקחת קוף ולמד אותו לעשות שחר. יכול לתופף עם קצב וזה והכל, אבל אף פעם לא יהיה מוזיקלי. למה? כי מוזיקלי זה גילוי תכונה הרמונית בנפש, כתולדה מרוח, נשמה, מדרגת האדם. אבל תיקח בן אדם שהוא כולו פרימיטיבי, אתה רק צריך לחשוף את זה, יכול שלא תצליח. יכול שהוא ימות בלי טיפת מוזיקה, לא תצליח לנו, נכון? הוא קופץ על עצים בג'ונגל, אני יודע מה עושה. אבל גם אדם כזה וגם קוף כזה, מי שאוכל את הקוף, טוב, קוף זה לא דוגמה טובה, אבל נניח יש פרה מוזיקלית, מותר לאכול אותה, נכון? אבל אם יש לך איזה קושי נבער שבכלל לא יודע לקרוך טוב, דיבורי, כלום לא יודע, מדבר את שפת הסימנים עם עצמו על איזה עץ בג'ונגל, אז זה אדם, נכון? מי שהורג אותו, רוצח, רוצח, שום ספק בדבר הזה. אתה אומר, למה? פרה מוזיקלית. בשוק יכול להיות שעליו לא עשימו שקל, מה אני עושה איתו? ופרה מוזיקלית זה מגניב, נכון? תביא אותה באיזה, מותר לנגן בשבת? שם אותו בשבת, נגן אתך בשבת, שבת, איך סוף, איזה יופי, נכון? עוד לא המציאו אולי פרה מוזיקלית. אבל זה פרה, יכול להיות שהשימושים שלה במדרגה מאוד מאוד עליונה. גוי זה קצת שונה, כי גוי יש לו מפגש פרטי עם הקודש. יש לו שבע מצוות בני נוח, יש לו צלם אלוקים שבאדם. אבל את המפגש החי, הדבקות אין. דבקות אין בגוי. נפקמינה, תורה יש לגוי. אבל תורה שבעל פה, נכון? משה רבנו התפלל, קדוש ברוך הוא, תורה שבעל פה אין להם. למה? כי תורה שבעל פה זה לא הכוח השכל, החריפות, החידוש. למדנו את התורה, עכשיו אפשר לוצאות עם זה, אפשר להוציא את זה. לא, מה פתאום? תורה שבעל פה זה לפלפל, להוציא כל מיני דברים שלא כתובים? איפה הדבר כזה? אלא כל מה שתמיד ותיק עתיד לחדש. כבר נאמר למשה מסיני, כשיש את תכונת האומה הישראלית באדם, אז כשהוא נפגש עם התורה, נולדים חידושים. זה התכונה שלו. גוי ייפגש עד מחר, לא יכול להיפגש עם זה. זה חידוש עצום. זה המובן העמוק שאתם דבקים השם אלוקיכם ולא נפרדים. לעומת זאת יש פסוק גויים שכחי אלוקים. זאת אומרת במצב של חולשה, רפיון וניתוק, ואנחנו אשרינו מה טוב חלקנו, אנו דבקים, אנו הכוונה כולנו, כלל ישראל, ומתוך כך כל יחיד ויחיד שייכים ומקושרים, גם אם באופן מעשי פרטי הוא במצב מסובך מאוד, בדעות שלו, בהנהגות שלו, בעמידות שלו, בכל הרבדים החיצוניים של החיים, חוץ מדבר אחד, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. לא כתוב פה אתם, אם אתם תהיו דבקים בהשם אלוקיכם, למרות שזה גם המובן, אלא אתם הדבקים, זה אתם. מי אתם? לא מי שמתוככם שדבק, אלא אתם היינו הדבקים בהשם אלוקיכם, זה תכונתכם, אתם חיים כולכם היום. לכן זו מה חיה. כמובן שיש גם את החשבון הפרטי, בחשבון הפרטי יש מדרגה של דבקות בפועל. וכן מזכירים את תפילה שמוצא שבת ומדובקים מהירתך. עכשיו, בימים אלה אין לנו שוכחים את ריבונו של עולם, אין לנו ניתקים. הזכירתיות הזאת שייכת למהות הטבע שלנו, לשלמות החיוניות שלנו. פה בהערה בשמונה, כדאי לראות את זה. יש פה בהערות של הרב צבי יהודה על עולת ראייה, אז הוא מסביר שמה שאנחנו אומרים בהבדלה, ויהיו הימים מדובקים בהירתך. אין הכוונה, יש פה כמה, זה... שאת בית זה הימים מדובקים בהירתך, הכוונה שכל הזמן יהיה דוויקים. אבל הרב צבי יהודה מסביר הפוך. הרב צבי יהודה אומר, זה שאנחנו מדובקים זה פשוט, אנחנו מדובקים. אבל פה מדובר, הימים יהיו מדובקים. כלומר, כל הימים, זה קשור מהלך קדושת הזמנים שהתחלנו איתו, כל הימים זה מערך אחד. אתה לא כל יום, רגע, איזה יום היום? אז צריך להתפלל ככה, אז צריך לעשות תפילה ככה, רגע, זה מצווה, יום מיוחד היום, אז צריך מגילה, אז צריך שופר, אז צריך... כל הזמן מסוג בפרטים, הוא אומר לך, לא. כביכול, אדם פותח את העיניים ורואה את ראש השנה, אז הוא תוקע בשופר? כמו שאדם פותח את העיניים ורואה שמש, אז הוא קפץ במיטה. כי אור, כי יום, כי בוקר, כי יש לו את כל עוצמות החיים עכשיו מפעמות בו, אף אחד לא מסביר לו באותו רגע. אדם בריא, אבל אותו דבר צריך להתייחס למציאות של קדושה. יש אנשים חיים יום, 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 כל יום הוא שונה מה שאנחנו, אנחנו מתפללים שהימים יהיו מדובקים בגלל יראת שמיים, אדם שיש לו יראת שמיים, אז כל יום הוא אחדותי, הוא הרמוני, כחלק מעופת כל הימים. ולכן כל שנה מצטרפת לשנה הקודמת שלה. שבעת עממים. כן.
זה כאילו לעתיד לבוא שאנחנו נחיה את המצוות.
לא, זה כל שבוע אתה מתפלל, אני אומר את זה בהבדלה, בכך הוא נתן, נכון?
מה זה, לראות את השבת ולא לעשות כאילו חילול שבת?
אתה מדבר על זה? לא, זה כבר מדריג. יש לנו תורה, אנחנו עוד לא שם. אבל כן, מצד האמת כן. כמו שהבית ראשון, לעומת בית שני. שבית ראשון זה היה מציאות חיה. אבל, נכון, כתוב אז, על דור אנוש כתוב. אז אוכל לקרוא בשם השם. נכון? אז ההסבר הפשוט הוא שהיה חידוש חיובי בעולם. היה את השנים לפני אנוש, שם כולם היו טבעים, לא ידעו כלום. הלכו, קראו במבה, כל השוקו, לא יודע מה, בבסטה. אף אחד לא קרא בשם השם. פתאום התחילו לקרוא בשם השם. זה הפשט. אבל יש פשט יותר עמוק ש... לא זוכר מבאר אותו. אולי יחס אליו. כתוב שעד אז לא היה צריך לקרוא בשם השם. יש פה ירידה בדורות. יש מצב שבו יש מציאות אלוקית, זה נקרא דבקות, ממשית. ויש ירידת הדורות, והתחילה עבודה זרה, וכתוצאה מזה הם כבר לא כל כך חיו את המציאות האלוקית. היה דבקות לאט לאט התפוררה. ונוצרה טומאה, ונוצרה שכחה. וכדי לזכור, היה צריך כל הזמן להזכיר. אז התחילו לקרוא בשם השם. כי אם לא תקרא בשם השם, לא תהיה בשם השם. זה המצב היום, אדם לומד בישיבה, יש לו רוממות, יש לו אידיאלים, אז הוא לא חסות אידיאלים, שוכח את עצמו. למה? כי הוא לא מבין שהוא כל הזמן צריך להיות עסוק בלהזכיר. לכן התורה אמרנו, הוא אומר לך, אל תשכח, וגם תזכור, ותדבק. אבל בשביל להידבק, צריך גם לשכוח, לא לשכוח, וגם לזכור, זאת אומרת, הכל מבחינה מעשית, עכשיו תלוי בכל המעשים. אז אתה אומר, בשאיפה, כן, בפועל, צריך לשבת כל הזמן, לבדוק איזה יום, מה שעה, וכל הזמן לדעת להיות חכם עיניו בראשו, לתכנן כל יום. את כל ההלכות ומה הולך להיות, אנחנו לא במדרגה הזאת עדיין. בסדר? שתיים, שבעת עממים. יש הבחנה הלכתית בין שבעה עממים, שבעת העממים והמלך. גם נגד שבעת עממים אנו מוצאים בתורת תקיפות גדולה, נכון? יש שם דברים בניגוד למלחמת רשות, במלחמת מצווה, שבעת העמים, זה רצחנות מטורפת, זה אכזריות, לא מוותרים על כלום, כמעט. המלך זה עוד יותר. זה מה שהרב אומר. מספר פעמים מוזכר במשנה תורה שיש להחריטה. עמים האלה ישבו בארץ ישראל, ואנו מצווים שהארץ הזאת תהיה בידינו כדברי הרמב"ן. השמיים, שמיים לשם, ארץ אתה נבנה אדם. כך הוא הסדר שהוא קבע. יש מצווה מדאורייתא שהארץ תהיה ברשותנו, ולא ביד אומות אחרות, נכון, ברמב"ן. כל זה נמשך מהיסוד של אברהם אבינו ויצחק לגוי גדול. כל גוי שייך לחלק גיאוגרפי של כדור הארץ. אברהם אבינו הוא עמודו של עולם, והאדם הגדול בענקים, אשר הכיר את בורו והאמין בהשם, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם באברהם, באישיות הענקית הקדושה הזאת. זה חרב קופץ לפה, הוא מסביר שהמלחמה הזאת, הוא קודם מסביר לנו, לפני שירמז המלאק, גם המלחמה בשבעת העממים צריך הסבר, כי זה גם מאוד מאוד אכזרי. זה אומר, זה לא מלחמה נגד העמים, זה מלחמה מתוקף הקדושה האלוקית שממלאת אותנו בחלק הארץ הזה, ומי שחוסם את זה, אז הוא בעצם תומה שמנסה לחצוץ בינינו לבין הדבקות בשם בארץ. ואם מפריעים לנו באחיזתנו בארץ, אז זה גם ניסיון לחציצה בינינו לבין מציאות אלוקית. אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם. בחירה זו נמשכת לדורות עולמים, לעם היודע אלוקיו. היודע אלוקיו זה כמו הזכירה שאמרנו קודם, הוא יודע, לכן הוא לא צריך לזכור אותו. הדבקים השם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אם עם זה קשור לחלק מיוחד של כדור הארץ, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. יש שייכות לעם ישראל שהוא לב האומות, לירושלים שהיא לב העולם. עם זה צריך להיות מסודר בארץ הזאת בממלכתיות. מובן מאליו שהסידור הריאל פוליטי בארצו זה הסידור המעשי האנושי, המציאות, שייך למציאות שלא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. זה לא עוד משהו, זה היינו זה. מי שנלחם בממלכתיות, מי שהיום רוצה מדינת כל אזרחיה, אז הוא נלחם בתורה. גם הוא אומר לך, לא, גם הדתיים, זה גם אזרחיה, רוצה את החיים, עוד כסף לישיבות, ועוד כסף לתורה, אבל הוא נלחם על עצם הדבקות בהשם. נמצאים פה באופן זמני, עובדי עבודה זרה. וברור שאין להם מקום במדינה שלנו. בגמרא יש ברכה מיוחדת בשם ומלכות, אשר עקר עבודה זרה מארצנו. צריך לברך על זה. למה? נניח יש לך עציץ לא יפה בבית, אתה מוציא אותו, אז אתה מברך את השם? מה זה קשור? יש לך לא עלינו, זה טועי ובבית, אתה מוציא את זה, אתה מברך את השם? לא, אז למה עבודה זרה? כן, כי כשיש עבודה זרה, זה חציצה של טומאה בקשר שלנו לארץ, בדבקות להשם. זה כל דברים שצריך להסביר פה, אנחנו ככה רואים את זה קצת בבקיאות עכשיו.
הוא אומר פה שנכון, צריך את האנשים האלה שחושבים שאנחנו רוצים מדינת כל אזרחיה, צריך להוציא אותם מהמדינה.
לא.
אז מה זה אומר שאותם, הם לא צריכים להיות ממנו?
הדעות, לא, פה מדובר על עובדי עבודה זרה, על גויים, משהו אחר לגמרי. אני רק הבאתי את זה דוגמה לימינו, שהדעות האלה זה דעות שמנסות לעקור את הדת במדינה. לעקור את הדת במדינה זה בעצם דומה לעובדי עבודה זרה של שיבת העמים. שעליהם כתוב מלחמת חורמה. רק להבדיל, פה זה מלחמה לא נגד האנשים, אלא נגד הדעות, זה מלחמת תרבות. לא מלחמה בגוף, מלחמה ברוח. אז אנחנו לא רוצים עכשיו, חס ושלום, להרוג אותה, נכון? לא על הדעת. אנחנו גם לא רוצים להעיף אותה מפה, גם לא. אנחנו רוצים לחבר אותם למקור חיותם הלאומי, זה ממלכתיות. ואז עם אלה, הדעות הנפסדות האלה גם יעלמו. זה דעות שהן בדרך כלל גם מיובאות מגויים, מגיעות מבחוץ, ממומנות גם מבחוץ, זה גם אנחנו יודעים. אנחנו לא מעוניינים בעבודה זרה בארצנו, והנה העמים שמעו על קריאת ים סוף, פחדו, נכון? חילה חזר של פלסל. בהתחלה מוזכרים שבעה עממים, אחר כך רק שישה. למה? הגרגשי ברח לאפריקה, ברח מיראת ישראל. האם זה מעלתו? לכאורה כתוב על זה דברים חיוביים גם. משהו לא רק פחד שירגו אותו ברח, אלא הוא גם הבין. הוא רואה את מדרגת ישראל, פנה מקום. פני מקום, יש לו עירת הרוממות. נשארו שישה עמים עובדי עבודה זרה בארצינו. יהושע יודע, אם אתם רוצים לברוח, אתם יכולים. אם לאו, אתם יכולים להישאר בארץ בתנאים שלנו, לא עבודה זרה. ענייננו בתארת הארץ שלנו. אם אתם מפסיקים לעבוד עבודה זרה, מקבלים מלכות ישראל, מיסים וכל מיני גדרים שם, אתם יכולים להישאר. כל פעם שמוזכר בתורה הציווי האבסולוטי שלא תחיה כל נשמה, הוא מקושר עם השמירה והתגוננות מעבודה זרה, מתואבות הגויים האלה. לעומת זאת, עניין המלכיות שונה לגמרי. מה ראינו פה? הרב אומר לנו, רבנו, שגם ביחס לשיבת עמים יש מלחמת חורמה בסידור החיים שהוא צורר את תכונתנו הפנימית. אם סידור החיים בחוץ הוא מתואב, אז הוא מפריע, הוא חוצץ, ויכול לנו לחיות את הדבקות בקשר הפנימי הנשמתי לקדוש ברוך. אבל זה בחוץ. המלך זה משהו אחר. נפקמינה, בחוץ יכול להיות מצב שאנחנו נהרוג, לא תחיה כל נשמה. איש, אישה, נשים וטרף, כלום. המלך זה משהו אחר לגמרי. שוב, אין יותר קיצוני ממלחמה בשבע אומות. יכול להיות שם גם את השלל. לא, הכל, לא שורפים את העיר, הורגים שם את הכל. כי יש יותר חמור. למה? כי זה מלחמה אצלהם בחוץ. הראיה, אם הם עושים שלום, הם יכולים להישאר בתור פרטים. תחת ישראל. הם לא הבעיה, הם חול. אין שום בעיה, תהיו פה. תהיו חוטבי עצים שואבי מים, תכינו את העצים לבניין בית המקדש, כמו פרשת תושבו שלנו בהפטרה עם חירם, הרבה דברים יכול להיות. אבל זה מאבק חיצוני. המלך זה מאבק אחר לגמרי, ולכן זה קשור דווקא לזכירה. נראה מה נספיק על מנחה. אצל המלך לא נזכר שום דבר בעניין עבודה זרה. לא כתוב שצריך להילחם בו כי, ולא כתוב גם שעושים לו תנאים לכולם. אומרים לו, אם אתה, אז זה, לא. המלך, ההגדרה זה מחיית המלך. אין שום קשר למה שהוא עושה. הוא לא עושה, הוא כן עושה, הוא כן צדיק, הוא לא צדיק. מה אתה רוצה? אתה המלך? בום. ויבוא המלך וילחם עם ישראל ברפידים. פה יש ניגוד יסודי, אבסולוטי, ששייך לסדר האנושיות בעולם. כמו שיש חלק מנוחל באנושיות, חלק השם עמו, עם ישראל. עם זו יצרתי לי, עם אלוקי, כך יש חלק מן האנושיות, להבדיל, שביסוד הבריאה שלו הוא ניגוד גמור לנצח ישראל. אתם נקראים ראשית, ופה גם כתוב ראשית גויים המלך. המלך גם נקרא ראשית. ההפך הזה קיים במשך איזה זמן עד שהדברים יתבררו, ואחריתו עדי עובד, אין כאן עניין פוליטי איך לסדר את החיים, אלא ניגוד מציאותי, פנימי. ידוע הביטוי של זה שרצה אותו עם אח שימו וזכרו, היטלר, שאמר שהוא איני יכול להיות עם ישראל בעולם אחד. רב צודה אומר, ההגדרה הזאת צודקת. הוא צודק. הוא הצליח לבטא את זה כל כך יפה, ולכן יש אי אפשרות, לא הכוונה אני לא יכול, זה לא טוב, המציאות היא כזאת שיש אי אפשרות קוסמולוגית, מה שאין כן גויים אחרים שיכולים להיות עם ישראל. יש גויים שהם בפועל הפך התכונה הישראלית, אז נקרא אותם, נחנך אותם, נרים אותם.
הוא אומר שהוא המלא קייטלר?
כן. לא בגלל שהוא גנטית משפחתולוגית תגיע אדם הנרשע, לא, אלא יש פה תכונה שהיא מתגלה גם בתוך הגויים הפרטניים, בברוכניות שלהם. צריכים להיות כל כך הפך התארה הישראלית. למען תזכרו. לכן, לעומת אתם הדבקים בשם אלוקיכם, קיימת זכירת עמלק. מי שלא דבק בשם אלוקיכם, אז הוא לא מבין מה זה. אמרנו לפני כן, עכשיו תירש, לא התחילו, לפי השם שלי, נכון? אמרנו לפני כן שזכירת אלוקים שייכת לטבע שלנו, לעצם הכישרון שלנו, לעצם הפסיכולוגיה שלנו, לעומת הגויים שהם שכחי אלוקים. שכחה היא ניתוק, תומה. זכירה היא דבקות, חיוניות, בריאות, נכון? קשר, יש הזרמת אדירית כל הזמן לנשמה, הנשמה היא לא מוגבלת, אז יש כל הזמן אוצר חיים מתגדל, מעיין המתגבר. אנחנו בעלי זיכרון כלפי ריבונו של עולם, בעלי זיכרון כלפי התגלות קודש בריחו, ומתוך כך בעלי זיכרון כלפי כל פרטי מצוותיה של תורה. זיכרון זה לא כוונה חושבנים בחוץ, אלא זיכרון בפנים, ומילה גם זה מופיע בחוץ, כפי שבפרשת ציצית. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, וראיתם אותם, אותו זכרתם. ראייה מביאה לידי זכירה. המשנה ברור מאיר כנגד אותם שגונזים את הציציות ותוחבים אותם, נכון? זה מנהג מרן, כן, ספרד. ספרדים, שצריכה להיות ראייה בלתי פוסקת, זכירה בלתי פוסקת, בריאות, הדבקות שייכת להסתכלות, להסתכלות שלמה. צריך לדעת להסתכל מתוך כך על מה לא להסתכל, על מה כן להסתכל, זה כבר של המעשית. צריך לדעת להסתכל נכון. זה מה שאמרנו על ההיסטוריה, להסתכל מתוך מבט של תורה. אין השם אל יריעה, עין בעין יראו בשוב השם ציון, מתוך הסתכלות בתורה באופן שלם. אז זה הפסקה האחרונה שכבר לא נספיק, רק נראה שבעצם זכור לא תשכח. שלילת השכיחה, שכיחה מעיקרה, עקירת השכיחה. זה יש פה ריבוי כזה, גם זכור וגם לא תשכח, ולכן ראייה מביאה לידי זכירה, וזכירה מביאה לידי עשייה. לכן אנחנו צריכים, שבת גם צריך לכוון על הדבר הזה, צריך לדעת, זה לא משהו טכני. יש פה תכונה של עדינות, אצילות, צריך לראות אותה, אבל מנחה יותר חשוב. יש כוח. פורים סבבה.